הרמב״ם ומתוך זה נמשיך הלאה. בכל אופן, במסכת ברכות דף כ"ו רואות, אז הגמרא אומרת כך: איתמר רבי יוסי ברבי חנינה אמר תפילות אבות תקנום, רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידים תקנום. אז הגמרא, כשהיא מדברת על התפילה, ושוב התפילה זה התפילה, זה תפילת עמידה, אז יש שתי דעות בגמרא מה המקור של התפילה. בסדר? ברוך השם, אתם לומדות על תפילה עם הרב חן, ואתם לומדות על תפילה עם הרבנית עידית, אז זה בטח לא יזיק שנראה עוד דברים, נכון? אז זה לא יזיק שנראה עוד כמה דברים שככה יוסיפו לנו לתפילה. בכל אופן, מה המקור של התפילה? מאיפה נובעת התפילה? יש שתי דעות. דעה אחת, בעצם אומרים חז"ל שמי שתיקן את התפילה זה אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו תכף נראה את זה בפירוט עוד מעט. זאת אומרת, זה משהו מאוד 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 שורשי. אברהם, יצחק ויעקב זה האבות שלנו, כן? אנחנו לומדות על זה בספר בראשית. כי מראש צורים הראינו, האבות זה הצור שממנו נחצבנו, ומה שהאבות תקנו זה לא איזשהו דבר חיצוני, זה משהו ששייך למהותם של האבות. ומכיוון שאנחנו ההמשך של האבות, אנחנו נוצרנו מהאבות, אנחנו הצאצאים של האבות, אז גם לנו יש איזושהי שייכות לתפילה, ואנחנו עוד מעט נפרט את זה, בסדר? אבל לפני שנפרט את הדעה הזאת ונרחיב אותה, אז אני רוצה שבאמת נתחיל בדעה השנייה, שרבי יהושע בן לוי מביא שתפילות כנגד תמידים. אנחנו נתחיל בזה רק בגלל שבאמת דיברנו על קורבן התמיד, ואני רוצה שהדברים שנראה פה זה יהיה המשך של מה שראינו על קורבן התמיד, ומתוך מה שנראה שוב על קורבן התמיד, אז נמשיך הלאה ונרחיב את הדבר. אז קורבן התמיד זה ציווי אלוקי, נכון? שצריך להקריב שני כבשים בערב ובבוקר. מכוח הציווי האלוקי שציווה אותנו על קורבן התמיד, היום, מכיוון שאין לנו את בית המקדש, אנו מתפללים. זה מאוד שונה כנגד אבות תקנום, בסדר? אבות תקנום זה משהו טבעי, זורם, חי בתוכנו, שייך לחיים שלנו, ואנחנו שוב, אני אומרת, נפרט את זה עוד מעט. תמידים זה משהו אחר, תמידים זה ציווי אלוקי, ריבונו של עולם ציווה עלינו להקריב בבוקר ובין הארבעים, ומכוח זה אנחנו, מכוח הציווי האלוקי, אנחנו מקריבים את קורבן התמיד, ומכוח הציווי האלוקי אנחנו מתפללים כנגד התמיד. אז אתם לרגע תקפצו לדף הזה, בסדר? לדף השני. בדף השני, בצד שמאל של הדף, יש דברים שהרב כתב על פרשת התמיד בעולת ראיה. אנחנו ראינו את הדברים שהרב כותב על קורבן התמיד בעולת ראיה בתפילת שחרית. פה זה דברים שהרב כותב בקורבנות שמופיעים לפני תפילת מנחה. בסדר? מה שראינו בפעם הקודמת זה משחרית, עכשיו זה מתוך מנחה. אז קודם נתחיל בזה ואחר כך נמשיך הלאה בעזרת השם. כן. אנחנו ננסה לברר מה המשמעות, מה זה נגד אבות, מה זה נגד תמידים, ובסוף באמת מה זה אומר לנו. כן, כן, אמרנו בבית ראשון בכלל אמרנו שתפילות היו מזרימה. כן, אבל התפללו לגמרי 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 אחרת. יכול להיות שאדם אמר משפט וזה הייתה כל התפילה שלו, ויכול להיות שהוא אמר סיפור שלם, בסדר? זה היה פשוט מאוד 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 שונה, בסדר? אנחנו ננסה לראות מה זה אומר לי שהתפילה כנגד האבות, ומה זה אומר לי שהתפילה כנגד התמיד. אז תסתכלו בדף השני, פרשת התמיד. אומר הרב, בתמיד הייתה כלולה כללות ניצוצי החיים של הנפש הבהמית של כל ישראל. אז אתם זוכרות שקורבן התמיד הוא מוקרב כנגד כל ישראל, הכהנים מקריבים. הכהן שמקריב בבוקר ובין הארבעים הוא שליח שלי. וכי כביכול אני באתי באותו זמן לבית המקדש והקרבתי את קורבן התמיד, אז זה כנגד ניצוצי החיים של הנפש הבהמית של כל ישראל. אל תעלבו, יש לנו גם נפש בהמית, בסדר? זה קורבן ציבור, קורבן ציבור שהוא של כל אחד ואחד. אז קודם כל זה כנגד הנפש הבהמית של כל ישראל, והיה מתעלה בכללו על ידי הקרבתו. זוכות שדיברנו שזה עולת התמיד, מלשון להתעלות. ואימו היו מתעלים כל ניצוצי החיים שירדו בכל עונה מעונת היום על ידי ההליכה השפלה של החיים. אמרנו שבחיים יש לנו נפילות, בחיים יש לנו מורכבויות, בחיים יש לנו בעיות, בחיים יש קנאה, כאווה, גאווה, כבוד, תאווה, יצרים, ובמשך היום אנחנו ככה מסתבכים עם כל הדברים האלה, ולא תמיד אנחנו נשארים נקיים ולא תמיד אנחנו נשארים באותו מקום. אז הקרבת עולת התמיד זה מרומם אותנו מכל השפלות, מכל הרדידות, מכל השטחיות, מכל הגסות, מכל הקטנות של החיים. כל פעם שהכהנים מקריבים את הקורבן הזה יש איזשהו תהליך של התעלות, שהתהליך של ההתעלות מחזיר אותי לעצמי, מחבר אותי לעצמי, לאמת של החיים שלי. ולא עוד אלא שהכוחות הירודים וההרגשות והרצונות, המחשבות והמעשים הנגררים עמהם, כלומר הכל הכל הכל, הכוחות, הרגשות, הרצונות, מחשבות, מעשים, זה עוטף את כל החיים הקורבן הזה, היו מתרוממים למעלה למעלה, והיו האבונות מתכפרים ורישומם נמחק, והם מתהפכים לזכויות, ואור השם מדבק ומתחבר עם נשמת האומה כולה על ידי עלייה זו. אז התפילה היא כנגד קורבן התמיד, זה מה שהתפילה צריכה לעשות לי כל פעם. עכשיו אני נזכרת שרציתי להגיד לך עוד מקור לצלם בצד השני של הדף, לא חשוב. כל פעם כשאת נפגשת עם התפילה, זה מה שהתפילה צריכה לעשות לנו, להחזיק כמו מצפן כזה, מצפן שמחזיר אותי, אם הלכתי לאיבוד בדרך, אם טעיתי, אם נפלתי, אם התבלבלתי. אז כשאני אומרת את המילים של התפילה, כמו שקורבן התמיד עשה, המפגש עם המילים של התפילה מחזיר אותי לעצמי, מרומם אותי מחדש, מציף אותי מעל פני המים, אחרי ששקעתי באיזה בוץ של לכלוך וטינופת ושטויות והבלים. אז זה מה שעושה עולת התמיד, מעלה אותי בחזרה, והכל מתכפר, והרושם הכתמים האלה שנדבקו אליי, השריטות האלה שנשרטתי בהם, הלכלוכים, כל הטעויות, כל הדברים שנסתפחו אל תוכי, הם הולכים והם הם נמסים, הם נעלמים, הם נתהרים. כן,
זה אומר ש
זה מין תהליך כזה, שזה מה שהקורבן הזה צריך לעשות. בבוקר יש לו את העבודה שלו ובערב, ובין הארבעים. אם אתה מצליח, קודם כל קורבן תמיד יש לו סגולה כזאת, ואחר כך בתפילה יש לי אחריות להגיד לעצמי מה הכוח של התפילה, מה התפילה עושה לי, מה המילים של התפילה יכולים לחולל בקרבי. אנחנו צריכות לחשוב על המילים. לא, צריך גם השתדלות, בסדר? צריך שהאדם יהיה מחובר לדברים האלה, זה לא קורה מעצמו. גם בתמיד, אדם צריך להיות שייך לזה. זה שייך לכל הכלל, אבל אדם צריך להיות שייך. אומר הרב, קורבני לחמי לאישי, ורשימה גדולה מעלייה זו ירגיש כל אחד מישראל לפי מעלתו. הנה, באמירת פרשת התמיד בכל יום, שהיא עושה בסגולתה, מעין פעולתה העליונה של העשייה הגמורה. טוב, הרב מבקש שנקרא את פרשת התמיד, אני לא יודע אם יש לנו זמן לקרוא את פרשת התמיד, אבל אפשר לקרוא את תפילות 18. כן, לחשוב על תפילת 18, על זה שתפילות כנגד תמידים תקנום, שזה כנגד הקורבן הזה. וכפי אותה המידה שהמעשה הגמור יותר חזק מהאמירה, היו כוחות החיים יותר חזקים, וממילא גם כוחות הבהמיות וירידתם העמוקה יותר חזקה, וממילא הייתה העלייה יותר אמיצה, וצריכה לכוח יותר מרובה. כמובן שיש להחיים המפעמים בכוח רב ערך יותר עליון, באין ארוך ואין דוגמה כמעט, לגבי החיים שהם רק צל חיים לעומת החיים הגמורים כשהם מלאים בחילם, בעת אשר הכבוד עומד במלוא קומתו וזיו חייו בבית חיינו. כן, אז כשדיברנו על זה קצת בשיעורים בפרקי אבות, כשבית ראשון היה קיים, כשבית המקדש הראשון היה קיים, אז כל עוצמת החיים הייתה אדירה, 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 אדירה. וככל שעוצמת החיים היא יותר אדירה, אז גם היכולת ליפול היא יותר גדולה. כן, זה הכל לפי היחס שבין היכולת לעלות, כך היחס של היכולת ליפול. אז בזמן שבית ראשון היה קיים, באמת העוצמות היו אדירות, וגם גם הנפילות היו גדולות, וגם היכולת לטהר אותם דרך קורבן התמיד זה היה גדול. והיום אנחנו עלובים, קטנים לעומת העוצמות של החיים של בית ראשון. ובכל זאת אומר הרב, אבל חסד עליון אינו עוזב אותנו, וגם בעבדותנו בחר בנו לחלקו, ומעשינו הקטנים עם שיח שפתותינו, כן, אנחנו קטנים, אבל התפילה שלנו עושים גדולות ונצורות שבמלואות החיים בכל צביונם, רק אז יגלה ערכם הנשגב. אז גם אנחנו עכשיו מרוחקים מבית ראשון, ומרוחקים מעוצמות שלמות של חיים ומלאי תחלואים של הגלות, יש כוח לתפילה שלי, כן, שיח שפתותינו, זה התפילה. שיח שפתותינו זה מה שאני משתדלת לומר בתפילת 18. ואם אני משתדלת בתפילת 18, ובאמת אשריכם שאתם לומדות את זה, תקשיבו טוב טוב בשיעורים, כי באמת יש משמעות לכל מילה. אז את מתחברת לאמת היותר פנימית של החיים שלך, וזה מרומם אותך. את לא יכולה להישאר באותו מקום כשאת מקשיבה למילים של התפילה. את לא יכולה להישאר אותו אדם כשאת בתוך השיח הזה של התפילה מול ריבונו של עולם. אז קודם כל, זה תפילות כנגד תמידים, שכל יום יש סגולה לאדם להחזיר את עצמו לעצמו, שכל יום יש סגולה לאדם להחזיר את כוחות האמת והישרות והעדינות והאצילות והאהבה והאמונה למקום שלהם. אז זה הכוח של קורבן התמיד. ואולי נראה גם את הפסקה שאחר כך, שזה גם מעולת ראיה. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרו שניהם, כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. מיד מתחת, המקור השני. אז מה אומר על זה הרב? ראוי שהמציאות בכללה תעורר רגשי לב האדם להתפלל. בהתבוננות השגחת השם יתברך ונפלאות חסדיו הנראים בזריחת השמש לעת תפילת שחרית ובשקיעתה לעת תפילת המנחה. אז מאיפה בוקעת התפילה? התפילה בוקעת אם אדם מסכים להתבונן על הבריאה, כן, כשהוא קם בבוקר והוא פוקח את עיניו, ויש על זה הרבה פרקי תהילים, כן, אפשר להסתכל, זה יכול לעזור לנו. כשאדם מסתכל ורואה את הגודל של הבריאה, את היופי של הבריאה, את החוקיות של הבריאה, את הפלאות של הבריאה, זה מעורר בתוכו רצון להגיד, לדבר עם ריבונו של עולם. ואותו דבר כשהשמש כבר עומדת לשקוע לפני שכל הברועים הולכים ונעלמים בתוך החשיכה, יראו חיים שמש ולפני ירח דור דורים, בהתעניות הנצח של יראת השם, בהכרת התמדת החוקים הטבעיים המספרים חוכמתו וגדולתו של יוצר בראשית. אז שוב, זה, גם על זה דיברנו בשבוע שעבר, אני כבר לא זוכרת באיזה שיעור, אבל מי שמסתכל באמת, הוא מרגיש אהבה גדולה לבורא, הוא מרגיש שירת הרוממות, הוא מרגיש כמה האדם קטן ואיזה פלאות ואיזה חוקים ואיזה סדר ואיזה יופי ואיזה הוד ואיזה הדר יש בתוך הבריאה, ומתעורר בתוכו רצון באמת לדבר עם ריבונו של עולם ולהודות לריבונו של עולם. וכיוון שמתפלל לפי השעה שהמציאות בכללה מסכימה לה, אין תפילתו קבע, שאינה קבועה רק בנפשו לבדו ורגשותיה, כי היא עוברת מהלה לגבולו בהשקיפה על חסד השם המלא את כל הארץ. למה אין תפילתו קבע? כי זה לא אותו דבר, זה אף פעם לא אותו דבר, כל פעם מחדש הלב מתבונן ומתרגש, כל פעם מחדש הלב מתחבר, כל פעם מחדש הלב מתגעגע. אז זה לא יכול להיות תפילה של קבע, אלא באמת כל פעם איך הנפש מתרגשת ממה שהיא רואה, איך הנפש מתחברת למה שהיא רואה, לגודל של העולם, לעוצמה של העולם, לחוקיות של העולם, אז זה לא יכול להיות קבע. כן, ההתבוננות בעולם פותחת את הלב. אבל בהשעה האדם עיניו מהופעת כבוד השם המתגלה מתוך המציאות כולה, ושאיבת מאה יראה ממעיינה הנחמד, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו, יועמו במשך הזמנים ושטפי הדורות רגשי לבבו התאורים. וכן בהפרידו רגשותיו מאותן השעות, שעל פי התכונה הטבעית של מראה המציאות בהתחלפות הזמנים, ראוי להתעורר בהן לרגשי התפילה, הנה תפילתו היא קבע רק בנפשו לבדו. ודבר אין לכלל עם הרגשת הוד המציאות המספרת כבוד אל. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אז זה שהתפילה היא דווקא בשחר ודווקא בין הארבעים, זה לא סתם. זה זמנים, ואנחנו עוד נדבר על הבוקר ועל בין הארבעים, זה זמנים שאם הנפש תתבונן באמת על המציאות, אז מה שינבע מתוכה זה תפילה. זה לא סתם כשהשמש עולה, וזה לא סתם כשהשמש שוקעת, ואתם יודעות בעצמכם שאם מתבוננים בזריחה ואם מתבוננים בשקיעה, זה באמת פותח מאוד את הלב ובאמת מעצים מאוד את היופי של הבריאה. אומר הרב, זה מכוון, זה מכוון אל הלב, שהתפילה לא תצא כמו שהיא יצא אתמול ולא כמו שהיא יצא שלשום, שבאמת הלב יתרגש והתפילה תהיה תפילה של תחנונים ולא תפילה של קבע. אז יש משמעות לזה שהקורבן הזה, קורבן התמיד, הוא הוקרב דווקא בבוקר ודווקא בין הארבעים, וזה שוב מצד החיבור של האדם אל הבריאה. מתוך זה, מתוך מה שקורבן התמיד, עולת התמיד מלמדת אותנו, אני רוצה שנעבור בחזרה לדיון בחזל, ולראות גם מה זה תפילות כנגד אבות תקנו. ואני חוזרת לאותה גמרא, בסדר, לגמרא במסכת ברכות, ואני מדלגת לשורה השלישית, שחזל מוכיחים שהאבות תקנו את התפילה. אז חזל אומרים ככה, אני באמצע השורה השלישית, אברהם תיקן תפילת שחרית, רואות, אתם איתי? שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה. שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. אז בעצם אומרים חז"ל שכל אחד מן האבות תיקן את אחת התפילות, וכל אחת מן התפילות יש לה איזושהי פעולה ששייכת לה. תפילת שחרית, אומרים חז"ל, זה תפילה שהיא עמידה. תפילת מנחה זה תפילה שהיא שיחה, ותפילת ערבית זה תפילה שהיא פגיעה. שלושת הפעלים האלה זה לא סתם פעלים, כן? זה לא שחזל חיפשו איזשהו תיאור ואמרו, בסדר, אברהם עומד, יצחק משוחח, יעקב פוגע. יש משמעות פנימית לכל אחד משלושת הפעלים, ואנחנו נרצה באמת לראות בהמשך מה המשמעות של כל אחד, ובאמת איך זה שייך לכל אחד משלושת האבות ואיך זה קשור אלינו. אבל לפני זה נראה שהמחלוקת הזאת שמופיעה בגמרא, המחלוקת הזאת גם ממשיכה להיות מחלוקת הלכתית. צילמנו מתוך הרמב״ם, רואות ספר המצוות לרמב״ם, איך, מאיפה אנחנו לומדים בכלל שאנחנו צריכים להתפלל, איפה כתוב בתורה שאנחנו צריכים להתפלל. אז נתחיל בספר המצוות לרמב״ם, מצוות הסהי. ספר המצוות הרמב״ם שם אוסף את המצוות, והרמב״ם אומר כך, והמצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה, וכבר נכפל ציווי זה פעמיים. אמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו ובאותו תראה, ובעת מצוותיו תשמור ובקולו תשמע, ובאותו תעבדו ובו תדבקון, ואמר, את השם אלוקיך תראה ואותו תעבוד ובשמו תשבע, ואמר, והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבת השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. איפה כתוב? איפה כתוב להתפלל? לפי הרמב״ם. מה את אומרת? עבודה, אומר הרמב״ם. כשכתוב בתורה עבודה, עבודה הכוונה להתפלל. ועבדתם, תעבדו, תעבוד ולעובדו. אומר הרמב״ם, אף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, כן, לעבוד את השם זה גם ציווי כללי, אנחנו צריכים להיות עבדי השם, נכון? אנחנו אומרים, אנה עבדה דקוצ'ה בריחו. זה ציווי מאוד מאוד כללי. אומר הרמב״ם, למרות זאת, הנה יש בו ייחוד, הוא ציווה בתפילה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, תפילה זו מצווה, זה ציווי אלוקי שכתוב בתורה, והציווי האלוקי הזה הוא מתבטא במילה עבודה. זה מה שהוא מביא אחר כך מלשון ספרי, ולעובדו זו תפילה. ואני מדלגת לרמב״ם בהלכות תפילה, שזה מקור שמופיע אחר כך, הלכות תפילה פרק א' הלכה א', אומר הרמב״ם, מצווה תעשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זוהי תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, אי זוהי עבודה שבלב, זו תפילה. אז מה כתוב בתורה לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם כתוב בתורה, את מצווה להתפלל. מה לא כתוב בתורה? אומר הרמב״ם, אין מניין התפילות מן התורה. לא כתוב בתורה כמה תפילות להתפלל. אין משנה התפילה הזאת מן התורה. אין, הנוסח של התפילה לא מן התורה. אין לתפילה זמן קבוע מן התורה. כל הפרטים האלה זה לא כתוב בתורה. זה כבר תורה שבעל פה. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה שצריך אדם להתפלל. אני מדלגת להלכה ה', וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידין, וכל יום שיש קורבן מוסף תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף, ותפילה שהיא כנגד תמיד של בוקר היא הנקרא תפילת השחר, ותפילה שכנגד תמיד של בין הארבעים היא הנקרא תפילת מנחה. אומר הרמב״ם, בתורה כתוב, בתורה יש ציווי אלוקי. הציווי האלוקי דרך המילה לעובדו. איזו היא עבודה שבלב, עבודת השם שהיא בלב זו תפילה. מאיפה אנחנו לומדים את התפילה? אומר הרמב״ם, הרמב״ם לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי, שתפילה למדנו מקורבן התמיד. שוב, אז לפי הרמב״ם, תפילה זה ציווי אלוקי. תפילה זה לא משנה, אני מרגישה בלב שאני שייכת, אני לא מרגישה, כן טבעי לי, לא טבעי לי, מסתדר לי, לא מסתדר לי, זה לא משנה. ריבונו של עולם ציווה את האדם, במה הוא ציווה את האדם? בכמה? שתי תפילות. לא שמעתי מה אמרתי, אז זה בסדר. תפילה אחת בבוקר ותפילה אחת בצהריים, בין הארבעים. זה שתי התפילות שנצטווינו, מאיפה אנחנו יודעים? מקורבן התמיד. זה רמב״ם. מה אומר הרמב״ן? אומר הרמב״ן בהשגות הרמב״ן לספר המצוות, כל אלה דברי הרב, הוא מביא את דברי הרמב״ם, ואין הסכמה בזה. אומר הרמב״ן, אני לא מסכים עם הרמב״ם, שכבר בערו החכמים בגמרא תפילה דרבנן. אז קודם כל אומר הרמב"ן, אני לא מסכים עם הרמב"ם. הרמב"ם אומר שזה כתוב בתורה. מה הרמב"ן, איך הרמב"ן מפרש את לעובדו ולעובדו בכל לבבכם? מה זה לעובדו בכל לבבכם? כן, לעבוד את השם. מה זה לעבוד את השם? לקיים את כל המצוות, לשמור את כל התורה, להתנהג יפה, להיות מוסריים, לא יודע, זה הכל. מה כן אומר הרמב"ן? אני מדלגת לשורה האחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אומר הרמב"ן, אלא ודאי כל עניין התפילה אינו חובה. מהתורה, כן? אינו חובה כלל, אבל הוא ממידות חסד הבורא יתברך עלינו, שמה? ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, תפילה זה לא ציווי אלוקי. מה זה תפילה? מה זה תפילה, אומר הרמב"ן?
זה מתנה.
זה כן, זה משהו טבעי. זה ריבונו של עולם נתן לנו, שאנחנו יכולים לצעוק אליו, אנחנו יכולים לקרוא לו, אנחנו יכולים לבקש ממנו. ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבנו. מה זה לעובדו בכל לבבכם? לעבוד את השם. אני מדלגת שוב לפסקה הבאה, ומה שדרשו בספרי ולעובדו זו התלמוד, דבר אחר זו תפילה, אסמכת. מה זה אסמכת? אסמכת זה איזה משענת. זה כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, ולעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב זו תפילה? זה רק אסמכת, זה לא משהו שכתוב בפשט התורה. בפשט התורה זה לא כתוב. מה זה אסמכת? לומר שמכלל העבודה שנלמד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כי עיני עבדים אל יד אדוניהם. ושוב אני מדלגת, ואם אולי יהיה מדרשם בתפילה עיקר מן התורה, נמנה אותו במניינו של הרב ונאמר, אומר הרמב"ן, שהיא מצווה לעת הצרות. מה זה שהיא מצווה לעת הצרות? שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה, והוא המציל מן הצרות בתפילה וזעקה ואבן זה. אומר הרמב"ן, מתי יש מצווה להתפלל? מתי? כשיש צרה. כשיש צרה, אז כמו שאנחנו מנסים לפתור את הצרה בדרכים מעשיות, אנחנו צריכים גם לפתור את הצרה בדרך של תפילה. אבל בגדול אומר הרמב"ן, תפילה זה משהו טבעי. זה איזה רגש פנימי שקיים בתוך האדם שהוא מחפש את הקיר. לא צריך לכתוב על זה בתורה. זה משהו טבעי שקיים בתוכי. זה משהו טבעי שזורם בי. זה איזשהו רצון שלי להיות בקשר עם הבורא, להיות בקשר עם ריבונו של עולם. אז בעצם אם אנחנו חוזרות לגמרא, כן.
הרמב"ן אבל, כאילו, אני לא מבינה מה שהוא אומר, אבל כאילו הרמב"ן לא היה במור, כאילו, לא היה, את אומרת את זה ואז אני אומרת, רגע, אבל אנחנו יודעים שהרצונות לא משתנים את אין המצב רוח, הוא לא...
נכון, אז תכף נחבר את זה לגמרא, בסדר? לכן אני מחברת את זה לגמרא. אז אם אני חוזרת לגמרא, אז בעצם מה שאומר הרמב"ם, הרמב"ם מסכים עם רבי יהושע בן לוי, מה הרמב"ם, חזרתי לרמב"ם. הרמב״ם הוא כמו רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות כנגד מידים תקנום. את רוצה לדעת מה זה תפילה? קודם כל תפילה זה ריבונו של עולם מצווה אותך, ואת צריכה בגלל זה כן להתרכז בתפילה ולחשוב על המילים של התפילה ולדעת שזה פקודה אלוקית, זה חובה, זה כמו כל מצווה אחרת שקיימת בתורה. זה אומר הרמב״ם, תפילה זה ציווי. אומר הרמב״ן, אני כמו רבי יוסי ברבי חנינה, תפילות כנגד אבות, תפילות אבות תקנו. מה זה אומר שתפילות אבות תקנו? שלא צריך לצוות אותי על זה. זה משהו שחי וזורם בתוכי, זה משהו ששוטף אותי, זה משהו שקיים בי בגנים שלי. מי העביר לי את הגנים האלה? את הגנים האלה העבירו לי אברהם, יצחק ויעקב. ברגע שאברהם מתקן את תפילת שחרית, יצחק מתקן את תפילת מנחה, ויעקב מתקן את תפילת ערבית, אז זה כבר נהיה חלק ממני, אז זה טבעי לי. אז מה פתאום שהתורה תצטרך להגיד לי, תקשיבי, את חייבת להתפלל? לא, אני. זה געגוע שקיים בתוכי, זה כמיהה שקיימת בתוכי, זה זרימה שקיימת בתוכי, זה התפילה. התפילה זה חלק טבעי ממני. מתוך זה, מתוך הדברים של הרמב"ן, אני רוצה שנחזור שוב לדף השני, ובדף השני אנחנו נראה איך הרב מסביר את באמת מה זה אומר שאברהם תיקן את תפילת שחרית, מה זה אומר שיצחק תיקן את תפילת מנחה? מה זה אומר שיעקב תיקן את תפילת ערבית? מה זה אומר לי בחיים שלי? מה זה תפילת שחרית בשבילי? מה זה תפילת מנחה בשבילי? מה זה תפילת ערבית בשבילי? אז אני בסעיף ב', זה מתוך מסכת ברכות, והגמרא שם מביאה בדיוק את מה שראינו בדף הקודם. תראו, בדורות שלנו הרבה פעמים אדם לא כל כך מרגיש צורך להתפלל. האדם הוא מאוד שולט בבריאה, נכון, פיתחנו את הטכנולוגיה, אנחנו כל כך מוצלחים במדע, ברפואה, בשכלולים, באומנות, אנחנו מצליחים לעשות כל כך הרבה דברים. האדם משנה את העולמות, כאילו הבורא לפעמים קצת אצל האדם המודרני הולך לאיבוד, ובאיזה מגירה כזאת צריך להתפלל, פותחים את המגירה טוב, בואו נגיד את המילים של התפילה. לפעמים ריבונו של עולם קצת הולך לנו לאיבוד בתוך כל מה שאנחנו רצים ועושים ויוצרים ומשנים ובוראים עולמות ומשנים עולמות, כן, היום מה האדם עוד לא הצליח לעשות? כמעט הכל הוא הצליח, זה לא באמת, אבל אפשר לחשוב ככה. אז מה המקום של התפילה? מה אברהם, יצחק ויעקב הורישו לי בזה שהם תיקנו את התפילות? לאן הם רוצים שאני אגיע כשאני עומדת מול ריבונו של עולם? אז בואו נראה איך הרב מסביר את הדברים. אומר הרב, אלו השלוש לשונות, עמידה, שיחה, פגיעה, מכוונות הן הנגד שלושה עניינים חלוקים שבאים מתועלת התפילה בעבודת השם יתברך. למה בתפילת שחרית זו דווקא עמידה? אומר הרב, הנה התחלת פעולת התפילה היא שכל יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, שהם עלולים להשתכח מן הלב מפני סערת יצר לב האדם ותאוות הזמן. אז קודם כל, את קמה בבוקר, כן? את קמה בבוקר, כל אדם קם בבוקר והוא לקראת יום של עשייה, של מפגש עם העולם, של כל מיני פרויקטים שהוא צריך לעשות, של כל מיני מציאויות שהוא צריך להיפגש איתם, אנשים שהוא צריך להיפגש איתם. לפני שאתה הולך להיפגש עם העולם, לפני כל המעשים שאתה הולך לעשות, לפני כל הבירורים שאתה הולך לברר והשינויים שאתה הולך לשנות, מה קורה בתפילת שחרית? אומר הרב, התפילה תשריש את כל העניינים הקדושים והציורים הנעלים יפה בלב, באופן שיהיה להם מעמד חזק. מעמד זה מלשון, עמידה, כן? אנחנו מדברות על תפילת שחרית. בתפילת שחרית אדם הוא כולו בוקר, כן? הוא ישן ויש לו כוח ויש לו עוצמה ויש לו אור, ואנחנו לא רוצים שהיום הזה ילך ויתשטש. אז קודם כל אנחנו עומדים, עמידה ישרה, עוצמתית, בהירה, ברורה, כן, כמו האור של השמש, שלפני שנתחיל את המפגש עם העולם נהיה בהירים, נהיה ברורים, נהיה מאירים, שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה השלמה. זאת אומרת, קמים בבוקר ויש הרבה אנרגיות ויש הרבה כוח, יש הרבה חלומות, יש הרבה שאיפות. קודם כל אדם עומד. העמידה הזאת זה ביטוי ליציבות. העמידה הזאת זה ביטוי לבהירות. העמידה הזאת זה מפגש שלי עם כל העמיתות שאיתם אני רוצה לצאת לחיים. זה הכוח של תפילת שחרית. אומר הרב, וזמן פעולה זו נחוצה ביותר בשחרית, שיכין האדם לעצמו קודם שיפנה לעסקי החיים ורגשות אהבות הגוף המוכרחים, להקנות לעצמו מעמד מוסרי חזק באופן שתהיה לו עמידה נכונה וקיימת. כן, אפשר להדגיש את המילים האלה, זה תפילת שחרית, עמידה נכונה וקיימת, שלא ישתפו המון גלי הזמן, כן, כל הרוחות. היום יש משל טוב של רוחות, נכון? אהבתם היום ברוח? גם אני אהבתי. אז זה הרוחות, אז יש רוחות פיזיות ויש רוחות תרבותיות ויש רוחות רוחניות, והעמידה בתפילת שחרית זה התפילה של האדם שהוא יצליח לעמוד מול כל הרוחות האלה. זה לא יהיה פשוט. כן. בגלל זה זה תפילת שחרית. זה צריך לפתוח את היום. זה מה שצריך להיות. אנחנו קצת מפשלות בזה, כי אנחנו בנות, אנחנו לא חייבות בזמן קריאת שמע וכל מיני דברים כאלה. אבל זה בדיוק הרעיון. שאתה פותח את היום ואתה מזכיר לעצמך את האמיתות, שלא תתבלבל, שלא תיפול. כן? שלא נתחיל את היום במריבות, בקנאויות, באבלים, בשטויות, כן? קודם כל תקומי על רגל ימין. תשימי לב שרגל ימין יורדת ראשונה, אני לא יודעת באיזה צד את ישנה. זה הרעיון. זה הרעיון של תפילת שחרית. זה תפילת שחרית. קודם כל לתת לה את המקום שלה ולזכור, זה עמידה. עמידה זה להזכיר לעצמי לאן אני שייכת. כן, על אברהם אבינו כתוב, מי העיר ממזרח צדק. העיר ממזרח צדק זה כמו השמש. אברהם אבינו... הוא היה שמש של העולם, הוא זה שגילה לעולם שיש בורא, הוא זה ש... כן, הנפש אשר עשו בחרן, הוא זה שלימד את כולם את האמיתות ושינה את המציאות. זה האור מול הכפירה, זה האמת מול הרשעות, זה התפילת שחרית. לפני שאני נפגשת עם העולם, קודם כל אני מזכירה לעצמי. בסדר, אם אנחנו קצת משנות את הסדר, אז לפחות שכשאנחנו קמות, נגיד ברכות השחר, לפחות שנתחיל באיזושהי תפילה, שלא נתשתש, בסדר? אם אנחנו מזכירים לעצמנו, אם יש מישהו שהוא פוקח עברים, ומלביש ערומים, ומתיר אסורים וזוקף כפים, אז כבר אנחנו מבינות שיש בורא, ויש מנהיג, ויש משגיח, צריך להיכנס אל תוך היום מיושרים, יציבים, בהירים, אז זה מה שהוא אומר, שתהיה לו עמידה נכונה וקיימת, שלא ישתפו המון גלי הזמן ויוכל עמוד בניסיונות של הכוחות המתנגדים. לאורך היום יהיו לנו כוחות מתנגדים, מישהי תפגע בי והתחשק לי לפגוע בה בחזרה, ויבוא לי להגיד על מישהי לשון הרע ומתחשק לי לא יודעת מה. אני רוצה לתת דוגמאות, זה לא יפה. לזאת תארך התפילה לתכלית זו בשם עמידה על אודות פעולתה, והוכשר לזה ביותר אברהם אבינו עליו השלום, שהיה ראש המאמינים והעומד בעשרה ניסיונות נפלאים, אשר נלחם על כל המון המתנגדים אל הדרך העולה לראות אור השם, שהסתערו להפיצו ולהדיחו, ומצא מעמד נכון וקיים לה. זה הכוח שאברהם נותן לי בתפילת שחרית. זה מה שאברהם מבקש ממני בתפילת שחרית, לעמוד בטוחה, יציבה, להאיר את אור האמת בתוכי קודם, בתוכי, כדי שאחר כך אור האמת הזה ילך איתי כל הזמן. כן. כי אברהם, קודם כל אמרתי, יש עליו פסוק, מי העיר ממזרח צדק, כן? הוא מתחיל את האור הזה, הוא מגלה שיש מנהיג לבירה, הוא מגלה שיש דרך, שיש מסלול, שהעולם לא הפקר. ואם העולם לא הפקר, אז בוא נוסיף טוב. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות במשך היום. זה מה שאברהם עושה. אברהם מוסיף טוב. אברהם מלמד את העולם, את כל הבריות, ללכת אל הטוב. בסדר? אז זה אברהם. זה תפילת עמידה. מה קורה בתפילת מנחה? שיחה תיקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות, שנקראו שיחים על שם הפרחת הנפש בכוחות חדשים. צמחים ואילנות זה כמו הם מתחילים באיזה גרעין, באיזה שתיל קטן שהולך וצומח. אומר הרב, זה מרמז על הפרחת הנפש בכוחות חדשים המסתעפים באופן טבעי על ידי רגשות הנפש בעבודה שבלב. איך זה בא לידי ביטוי, הצמיחה הזאת, ההופעה הזאת, ההפרחה הזאת של הנפש בתפילת מנחה? אומר הרב, וזה המעמד ראוי ביותר לעת מנחת ערב. מה קורה במנחת ערב? שהאדם קרוב להסיר מעליו הטרדות הזמניות, אז תוכל נפשו להתרומם בטבעה. אז מתי זה תפילת מנחה? תפילת מנחה זה אחרי שהאדם סיים את המטלות שיש לו, שהיו לו לאורך היום. כן, לקראת שקיעת החמה, תראו, היום יש, המציאו חשמל, כן? וכשהמציאו חשמל, אז שיבשו את כל הסדרים של החיים, ואנחנו מדמיינים שעדיין יש אור, ועדיין אפשר לעשות ולפעול, אבל האמת היא, שכשלא היה חשמל, אז עם שקיעת החמה, הפסיקו את כל העשייה והיצירה. הזמן מנחה, זה הזמן של האדם לחזור לעצמו. זה הזמן של האדם להניח בצד את כל הטרדות וכל העיסוקים וכל הדברים שהוא פעל ועשה ויצר והתעסק ורץ והכל שטף אותו. ועכשיו הוא עוצר להוציא מעצמו את מה שיש בתוכו, להתרחק מכל ההתעסקויות ולחזור לעצמו, כן, כשהשמש שוקעת ולאט לאט לאט האור הולך ונעלם, אז שוב זה זמן של האדם ש... הוא נפגש עם עצמו, חוזר לעצמו. הוא אומר, אז תוכל נפשו להתרומם בטבעה, ורגשי קודש הטבעיים העצורים בתוכה, לדבקה באלוקים חיים ולהתגבר באהבתו ויראתו התאורה, יוסיפו פרי תנובה וישלחו בדים ופערות, כן, ענפים, להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים. אז שוב, התפילה מחזירה אותי אל עצמי. התפילה אחרי יום של מרוץ ומרדף ועשייה ופעילות וכו' וכו', האדם מתכנס אל תוך עצמו ומוציא מעצמו את מה שהוא יכול להצמיח מתוכו, את מה שהוא יכול להפריח מתוכו, את מה שהוא יכול לגלות מתוכו. זה תפילת מנחה. אומר הרב עוד דבר, וההפרחה הטבעית הזאת מיושר הנפש היא שורש להנהגת הדין. למי שנותן מנתיב יושר של אורחות חיים, כי מידת הדין היא בייחוד מדוקדקת בכל דבר שיש לה חוק טבעי, שהמשנה דרכו ונוטה מנתיבה יקבל עונש מוטבע. אז הרב אומר פה עוד משל ששייך לתפילת מנחה. אומר הרב שיצחק זה מידת הדין. איפה מתגלה בטבע, כן? שיחה אמרנו שזה מלשון צמחים ואילנות, שיחים. אומר הרב שבחוקי הטבע הדין מאוד ניכר. מה הכוונה? חוקי הטבע הם קבועים, אין שינוי בחוקי הטבע. כל נברא בטבע יש לו את החוקים שלו, הם מאוד מאוד קבועים, הם מאוד מאוד מדויקים, הם מאוד מאוד לא יוצאים מסדרם, זה דין. אומר הרב, בתפילת מנחה, היא מידתו של יצחק, כדכתיב קרא ופחד יצחק היה לי, דרך תפילת מנחה מתגלה שהתפילה היא טבעית לי. כמו שחוקי הטבע הם ישרים, הם קבועים, הם קיימים, והטבע זה משהו שנרמז בתפילת מנחה, כן, השיחים, האילנות, הצמחים, אז ככה גם התפילה הזאת זה משהו שטבעי, שזורם בתוכי, אני רק צריכה לחזור אל זה. כמו יצחק שהוא יוצא לסוח בשדה, כן? התפילה של יצחק היא, אתם יודעות, כשמתפללים בחוץ, אז באמת אתה מרגיש יותר קרוב, אתה מרגיש יותר מחובר, אתה מרגיש יותר טבעי, אתה מרגיש יותר טבעי. אז יש משהו בתפילה של יצחק שהוא יוצא לסוח בשדה, שזה מחבר אותי אלא גם אל הטבעיות של התפילה. אז תפילת שחרית זה בבוקר, כשאנחנו מתעוררים. ותפילת מנחה זה השיחה עם ריבונו של עולם אחרי כל העשייה של האדם. מה זה תפילת ערבית? אז קודם כל נגיד בסוגריים, שתפילת ערבית בעצם היא מלכתחילה הייתה רשות. ועם ישראל קיבל על עצמו את תפילת ערבית מתוך רצונו לקבל על עצמו את תפילת ערבית. לא היה קורבן התמיד בלילה, היו דברים אחרים בלילה, אבל זה לא קשור לעכשיו. ותפילת ערבית היא נקראת פגיעה. פגיעה זה פגישה מאוד 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 עוצמתית, כמו שכתוב על יעקב, כשכתוב על יעקב ויפגע במקום, אז זה לא סתם מקום, כן? כשיעקב מגיע יש כאלה שאומרים שזה בטל, יש כאלה שאומרים שזה הר המוריה, לא ניכנס עכשיו לה, כן? להמקום, אז הפגיעה היא מאוד, הפגישה היא פגישה מאוד 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 חזקה, מאוד עוצמתית. אז במילה פגיעה יש, למילה פגיעה יש שתי משמעויות. מצד אחד, ביטוי לחיבור מאוד 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 חזק, אבל מה זה פגיעה גם? מה זה פגיעה? פגיעה זה כואב, נכון? יש שני צדדים לפגיעה. קודם נגיד את הצד הפשוט, כי אנחנו פשוטי העם. הדברים שהרב כותב על הפגיעה בפסקה הזאת זה דברים עליונים. מה זה פגיעה? למה תפילת ערבית נקראת פגיעה? ואני עכשיו מדברת עלינו, בסדר? כי לפעמים כשיורדת החשיכה ואני מסתכלת על היום שעבר, אז אני חושבת לעצמי שהיו דברים שרציתי לעשות ולא עשיתי. היו דברים שחשבתי שאני אעשה אותם בצורה מסוימת ועשיתי אותם לגמרי אחרת. היו דברים שנפלתי בהם, היו דברים שטעיתי בהם, והרבה פעמים הזמן הזה של החושך יוצר איזושהי תחושה, כן, שאנחנו פגועים, לא עשיתי את כל מה שרציתי, לא הצלחתי בכל מה שחלמתי. החשיכה הזאת, כן, זה ביטוי לכאב שלנו, כן, המילה פגיעה זה גם ביטוי לכאב ולרצון של האדם להתכנס עם עצמו ולחדור אל תוך עצמו ולהצליח בכל זאת להיפגש עם ריבונו של עולם, למרות שאנחנו מרגישים קטנים קטנים, אולי שפלים, אולי עלובים, אולי מלוכלכים, אולי לא בדיוק כמו שרצינו. ואז אנחנו כגמול עלי אמו, כן, מכירות את המילים האלה של דוד במזמור קוף קף, אני לא יודעת להגיד לכם, או קוף למד משהו, בשירי המעלות, שדוד מרגיש כגמול עלי אמו, כמו תינוק קטן שמבקש שאימא שלו ככה תחבק אותו ותעטוף אותו. אולי הוא לא יתנהג כל כך יפה כל היום, כן? תינוק זה לא חייב להיות תינוק, כן? זה יכול להיות גם אנחנו. גם אנחנו לפעמים רוצים להיות תינוקות של ריבונו של עולם, שיעטוף אותנו, שלא ישגיח על כל מה שלא הצלחנו, כל מה שלא עלה בידינו. אז יש צד של פגיעה. יש צד של פגיעה כזאת, שאני מרגיש פגוע, לא ממישהו, מעצמי אני מרגיש פגוע. שלא כל מה שחלמתי ולא כל מה שרציתי עשיתי, והנה ירדה החשיכה, וגם בלב שלי יש איזושהי חשיכה, גם בלב שלי יש איזשהו כאב, איזשהו צער על מה שלא הצלחתי. ואז תפילת ערבית זה איזושהי התכנסות פנימית שלי מול ריבונו של עולם ובקשה לפגישה, אמרנו פגיעה זה פגישה, בקשה לפגישה גם אם לא עשיתי את כל מה שתכננתי לעשות ביום הזה. והדבר השני שהרב מביא, ואנחנו נקרא חלק מזה גם אם לא נבין, שהרב מסביר שהפגיעה הזה שייך לאנשים שהם רמי מעלה, כמו הפגיעה של יעקב, כמו מה שכתוב על יעקב והפגע במקום. אז אומר הרב, אמנם עוד יש רוב יתרון לתפילה, והיא מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך. זה לא אנחנו רמי המעלה והערך, קדושי העליון הניגשים אל השם, שעל ידי התפילה ירומו אף ינשאו למעלת הנבואה או קרוב לה. הם פוגעים מעמדים גדולים יותר מהליכות הטבע, כי התרוממו הרבה על הטבע והדבקו באלוקים חיים בלב ונפש טהורה. ולזה המעמד הרם מוכשר הלילה במנוחתו והתבודדותו. מה יש בלילה? מה המעלה של הלילה? שאני לבד. ששום השפעות רעות כבר לא יכולות להשפיע, ששום דברים מבחוץ לא יכולים לקלקל, שאדם יכול להיות עם עצמו בשקט, באמת, לקלף את הקליפות, להסיר את המסכים, הוא לא צריך לעשות הצגות, הוא לא צריך לנסות לראות מישהו אחר, הוא לא עומד מול אף אחד חוץ מלהיות מול אלוקים, רק מישהו. אז כשיש אנשים בעלי מעלה מאוד מאוד עליונה, אומר הרב, גם היא מכשרת את בני המעלה הזאת להיות נפקדים בחזיונות קדושים, בשוכבם, בשנתם, לחזות מחזות נושאים תבואות שכליות נוראות, אשר לא יושגו בחברת החומר וחושיו, זאת תיקרא פגיעה. אז אני לא מבינה באמת מה זה, בסדר? כי אני לא, לצערי לא זכיתי להיות מאנשי המעלה. אבל הרב אומר שיכול להיות שאנשים כאלה חולמים חלומות מאוד מאוד גדולים ומאוד אמיתיים, שיש אנשים כאלה שזה דומה לרוח הקודש. שוב, להסביר, אני לא יכולה להסביר. אבל הרב אומר שבתפילת ערבית יש צד, כמו שיש את הצד שלנו, שאצלנו זה פגיעה ומתוכה אנחנו רוצים להגיע לפגישה, אז יש אצל אנשים מאוד עליונים צד בתפילת ערבית של פגישה מאוד 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 עמוקה עם ריבונו של עולם, מאוד פנימית, שיכולה להביא את האדם גם לכל מיני מראות אלוקיים שאני לא בדיוק יודעת להסביר אותם. זה ויפגע במקום. זה מדרגות, כן, זה מפגש עם אלוקים מאוד מאוד עליון. מתוך החיבור משהו מאוד מאוד עליון עם ריבונו של עולם. אז מי צודק במחלוקת? האם תפילות כנגד תמידים או תפילות כנגד אבות? זה לא מחלוקת. יש בנו צד של תפילות כנגד תמידים. וזה שזה ציווי אלוקי הזה דורש ממני. לא רק לזרום, להקשיב למילים, להבין את המילים, לרצות להתחבר למה שאנשי כנסת הגדולה אמרו לי דרך התפילה, כי זה ציווי אלוקי. זה מצד הציווי האלוקי. כמה צריך להקפיד על כל מילה ומה משמעותה ומה היא אומרת, ואיך דרך המילה הזאת אני מתקרבת לאלוקים. ויש את הצד של האבות, שבתוך התפילה יש את הזרימה הטבעית שלי, את הרגש שלי, את הלב שלי, את התחושות שלי, שהן טבעיות לי, שהן חלק ממני. והתפילה היא גם זה וגם זה. התפילה היא גם התמידים והיא גם האבות. ואם נצליח בעזרת השם לחבר, אז באמת נזכה שהתפילה תהיה כמו שהיא צריכה להיות. זה הרבה עבודה, זה הרבה עמל, אבל זה גם הרבה הלב. אז הלוואי שנזכה בעזרת השם. עוד פעם? אבל מה זאת אומרת? את כן חושבת, את לא חושבת את כל השיעור של הרבנית עידית, אבל את כן חושבת מה כתוב בתפילה. את לא חושבת את כל מה שהיא אמרה בשיעור, אבל יש איזה נקודה שאת, כשאת אומרת האל הגדול, את צריכה לחשוב מה זה הגדול. וכשאת אומרת הגיבור, את לא צריכה לחשוב סתם. את לא יכולה להגיד סתם האל הגדול, הגיבור והנורא, ולא לחשוב מה כל מילה. נראה לי. אבל מאוד 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 בצמצום, מאוד מאוד בממוקדות. בסדר?